לפני שנתחיל, חשוב לי רק לספר לכם שהפרק שאתם עומדים להזין לו הוקלט לפני מספר חודשים, ככה רק לחבר אתכם לפער בין הזמן שהוקלט לקונטקסט של התקופה, אבל עדיין פרק נפלא. כרגיל להגיד, אהלן מאזינות ומאזינים עיקריים, ברוכים הבאים לפרק מספר 127 של תחושת בטן. טוב, אהובות ואהובים, ברוך הבא לעוד פרק של הפודקאסט. אני מתן חכימי, חוקר עצמאי, כותב ומחבר הספר חוקי בטן. בחצי עשור האחרון אני חוקר ומנגיש את הקשר בין הבחירות, האמונות והרגילים שלנו לבריאות שלנו. מתוך הפודקאסט נולדו הקורסים, הניוזלדר השבועי וכתבות תוכן, שמדרך שלי לחלוק איתכם עוד ידע על ריפוי עצמי, שיפור הבריאות ויצירת ריבונות אישית. אם בא לכם להעמיק עוד, תיכנסו לאתר matanhakimi.com. השבוע אני מארח את דוקטור עודד ארבל. עודד הוא פסיכיאטר מומחה, מנהל היחידה לטיפול יום וראש היחידה למחקר וטיפול פסיכדלי במרכז לבריאות הנפש באר שבע. כרגע להגיד שמצאתם ערך בפרק הזה, אנא מכם תחלקו אותו, שתהיה האזנה נעימה. אהלן דוקטור עודד ארבל.
אהלן.
הרבה זמן אני עושה את הפודקאסט, הרבה זמן אנשים אמרו לי, איך אתה לא עושה פרק על פסיכדליה, איך אתה לא עושה פרק על פסיכדליה. זה הרגיש לי קצת רחוק ממני, והרגיש לי שזה נישה מאוד ספציפית, בשנים האחרונות היא ככה שינתה כיוון, והיא הולכת לכיוון המיינסטרים, אפשר להגיד.
סוג של,
סוג
כן.
של, כן. נגיע לזה. וגדול אני, אתה יודע, מכל האנשים שאתה מכיר בעולם, כנראה שאני הסחי ביותר מהם. מי שלא יודע, סחי בערבית זה בריא, כן, אבל יש למילה הזאת איזושהי הסכמה. אז לא עשיתי, לא עשיתי סמים החיים שלי, כמעט, אתה יודע, ניסיתי מריחואנה, בימי, ומעבר זה לא ניסיתי כלום. ולאחרונה אני שומע יותר ויותר על אנשים שיוצאים למסעות, מסעות של פטריות, ונהייתי סקרן, ולפני חודש החלטתי להתנסות. מכר שהוא מטפל, המליץ לי לנסות לבד. אז הייתי בסיני ולקחתי, כלומר הייתי עם איזה כמה אנשים, אבל התבודדתי. ועברתי משהו באמת, אפשר לקרוא לו מסע. כי בארבע שעות האלה שהייתי על ההשפעה של ה... פטריות, עברתי כל מיני מצבי תודעה שונים, חיבור מאוד מיוחד לטבע, תובנות מאוד מוצקות, חזקות, בהירות על החיים עצמם, על דפוסים שבי, על פחדים שבי, נהיה בתוכי הרבה יותר אהבה באיזשהו שלב. מה שכן, לא יודע אם הייתי קורא לשום דבר שעברתי הזיה, אולי באמת היה איזשהו דווקא משהו מאוד מאוד חכם, מאוד, מאוד מחובר, שמאוד אהבתי. אז אז רציתי להבין איתך, כאילו, מה קורה? מה קורה בעולם הזה? כלומר, הרבה אנשים לוקחים את זה ובטוחים שהם מרפים את עצמם, ושהם עוברים מסעות כאלה ושהם ככה משנים את חייהם, ומצד שני יש את העולם המדעי שמתחיל לקחת כיוון ולטפל עם הדבר הזה. אז אולי תספר לי איפה זה פוגש אותך בכלל, ואיך אתה רואה את זה רלוונטי אולי לכלל האוכלוסייה.
אחד הדברים הבולטים שאנשים אומרים בחוויות עם פטריות, זה באמת משהו שאמרת על החיבור לאיזה מקור של חוכמה. אנשים מרגישים שהם יותר מחוברים לאיזה חוכמה פנימית שלהם, משהו שמרגיש מאוד, מאוד עמוק בהוויה שלהם. מחבר אותם לאיזה איכות של בינג, ולא רק על פני השטח של המחשבות והטודו ליסט והתשוקות והרציות. יחד עם זה, החוויה הפסיכדלית היא מאוד 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 מגוונת. היא יכולה להיות, היא גם תלוית מינון, והיא גם תלוית מה שקוראים set and setting. זאת אומרת, אם אתה לוקח את זה באיזו התכוונות ללמוד, להתחבר, להיות בקשר עם אלוהים, עם השמיים, עם האדמה, עם הטבע, לפתוח את הלב זה עניין אחד, אם אתה לוקח את זה של ליהנות במסיבה זה דבר אחר. אפשר להשתמש בזה בהמון המון צורות. אחת הצורות שמסקרנות אותי, או שתי הצורות שהכי מסקרנות אותי, זה אחת, זה התפתחות אישית. ואחד המורים פעם קרא לזה, medicine for the healthy.
אוקיי.
והאופן השני שמעניין אותי, מסקרן אותי בתור רופא, בתור פסיכיאטר, זה האופנים שבהם אפשר להשתמש בפסיכדליה, כדי לעזור לאנשים להתמודד עם הקשיים שלהם, עם ההפרעות שלהם, עם הטראומות שלהם, עם הקשיים הנפשיים שלהם. אז עולם אחד זה עולם של ריפוי של הפרעות, נקרא לזה. ועולם שלם זה עולם של התפתחות וגדילה. בגדול הם תחת אותו כובע בעיניי של התפתחות וגדילה וצמיחה וריפוי, כך או כך. הקונטקסט לפעמים הוא קצת שונה. אני חושב שכדי לעשות את זה עם אנשים שסובלים ממורכבויות נפשיות, כדאי לעשות את זה בקונטקסט שהוא הרבה יותר מובנה, הרבה יותר מוכל, ועם אנשים שמבינים איך עושים ריפוי. באופן כללי, אני לא הייתי ממליץ לאנשים לקחת פעם ראשונה פטריות או כל דבר אחר לבד במדינה זרה.
אני מבין מה אתה אומר. תשמע, אני גם אני תופס את מכבן אדם חזק. אני יודע כמה אני אציב רגשית, והחלטתי, גם לפני שלקחתי להתייעץ, מה תהיה כמות שתהיה סבירה ולא גבוהה מדי. אני כן אגיד שלפני שהתחלנו מה שצבנו כוונות, אני לא זוכר מה הייתה הכוונה שלי, אבל שמתי כוונה לפגוש דברים ולהתפתח דרך הדבר הזה. השאיפה הייתה להירגע ולהתחבר עם עצמי, ואתה יודע, אתה אומר, אני לא ממליץ לקחת את זה במדינה זרה, אבל אולי נדבר רגע על ההיסטוריה של פטריות. אני אגיד לך מה אני קראתי מעט, אבל בעצם הפטריות האלה שנקראות פטריות הזיים, בעצם פטריות פסילוסיבין, נכון? כן. זה ההגדרה?
אז הם היו מכילות חומר שנקרא פסילוסיבין, שהוא המרכיב הפעיל שגורם לכל ההשפעה הפסיכדלית.
אוקיי, מדהים. אז ממה שקראתי, הפטריות האלה היו בשימוש בטקסים מתקופת האבן עד לטקסים במקסיקו במאה ה-16, ויש תיאוריה שטוענת, ותגידי מה דעתך על זה, שהמעבר מהומו רקטוס להומו ספיאנס והמהפכה הקוגניטיבית נגרמה על ידי הוספה של פטריות פסילוסיבין לתזונה האנושית לפני איזה 100,000 שנה.
זה תיאוריה של טרנס מקנה, הוא קורא לזה The Stoned Ape. יש לו תיאוריה שהקפיצות הגדולות בהתפתחות האנושית נבעו מצריכה של חומרים פסיכדליים, זה כמובן
תיאוריה.
ואני חושב שהשימוש ושימוש שיכבד את הפטריות, אם אנחנו רוצים להסתכל על זה גם כריטואל וגם משהו שמחובר לאיזה אופן רוחני, אז נורא יפה בעיניי שהבאת עם התכוונות. ולצד ההתכוונות גם צריך להביא היבטים של סייפטי. היבטים של סייפטי אומרים שיש שם, לפחות עד שאתה מכיר איך זה משפיע עליך, מישהו שידאג לך אם דברים לא הולכים כמו שצריך. מישהו שיחיל אותך אם אתה מפחד או צריך משהו, ומישהו שידע מה לעשות עם תכנים שעולים אם אתה מתבלבל. עכשיו, זה יכול להיות חוויה נהדרת גם פעם ראשונה אם הכל הולך כמו שצריך. לאנשים יציבים ובריאים ומאורגנים, זה בדרך כלל מה שקורה.
כן.
ודברים יכולים to went wrong, ללכת בכיוונים פחות מוצלחים. ואז כדאי שיהיה שם מישהו. וכדאי לפחות בהתחלה, הרי אנשים יש להם רגישות מאוד שונה לחומרים פסיכדליים. יש אנשים שעל כמות קטנה עפים גבוה, אולי יותר ממה שהם ציפו. זה יכול להיות מאוד מפחיד, במיוחד בפעמים ראשונות. יש אנשים שהם מאוד עמידים, לוקחים פעם ראשונה, הם יכולים לקחת המון ולא מזיז להם הרבה.
כן.
גם כשאתה בתוך סביבה שהיא מוכלת עם מישהו שמכיל את החוויה שלך, ההתנסות יכולה להעמיק הרבה יותר. אז דווקא ממקום של כבוד לטקס ולפטריות ולפוטנציאל הפסיכדלי, דווקא משם הייתי רוצה שהדבר הזה יעשה לא כלאחר יד.
לא, אני מאוד מאוד מתחבר להתכווננות ולכל חלק מההתכוונות הזו זה להיכנס לרעיון של אני הולך לעשות עכשיו משהו במודע, מבחירה, שיש לו פוטנציאל לשנות בי משהו, לכוון אותי לאנשהו, לחבר אותי לאיזשהו כוח גדול ממני, ויש בי המון המון כבוד לכוחות האלה, אין ספק. אני כן שומע לאחרונה על אנשים שמספרים שהם ממש הולכים נקרא לזה במרכאות בעלי מקצוע, אני לא יודע מי האנשים האלה, אבל שממש מלווים אנשים לפעמים לחוויה של עד נגיד 8 שעות, שבה באמת יש מטפל שמחזיק לך את המרחב, ואז הוא מאפשר לך להעמיק, ואנשים מספרים שזה באמת עושה להם את החוויה המאוד עוצמתית עבורה.
כן. תראה, באופן מסורתי, זה התפקיד של השמן. אם אנחנו מסתכלים על המסורת של השימוש באופן ספציפי בפטריות, זה באמת מסורות שמגיעות ממקסיקו, ושם יש מישהו או מישהי שמחזיקה את הטקס הזה. הכיוון הוא הרבה פחות פסיכולוגי ויותר רוחני, דתי, אבל זה תלוי, זה קונטקסט תרבותי שבה זה נעשה. ומישהו מחזיק את החלל הזה, בתפילה, בשירה, בהתכוונות, בהחזקה של האנרגיה. כשהדבר הזה עבר, נגיד, למערב, הרבה בזכות עבודות של פסיכיאטר בשם סטניסלב גרוף, שהיה מהראשונים שהתחילו לעבוד עם LSD, קודם בצ'כוסלובקיה, אחר כך בארצות הברית, בעצם הביא את המסד של איך מחזיקים את זה בקונטקסט פסיכולוגי, והדגיש את החשיבות של מה שבאנגלית קוראים The Guide, או היום בתוך קונטקסט מחקרים מדברים על המטפל, או על מי שמחזיק את החלל הזה. וחוויה כזאת יכולה להיות הרבה יותר משמעותית אם היא מוחזקת על ידי אדם שיש לו, קודם כל הוא מנוסה בספייס הזה, הוא יודע למה לצפות, הוא יודע מה קורה כשאנשים פונים פניות
לא נכונות,
להרגיע, להחזיר, לקרקע, לתת משמעות, וגם לעזור לאנשים להעמיק את החוויה על ידי מוזיקה, על ידי שיח, על ידי מגע לפעמים, על ידי תפילה. והשלב הבא זה ממש לעשות עיבוד פסיכולוגי, כמו שעושים בתוך מחקר, נגיד אם אנחנו עושים טיפול בטראומה, אז העניין הוא ממש לעשות פסיכותרפיה ממוקדת טראומה הרבה פעמים. אז זה אנשים שצריכים להיות בקיאים בדבר הזה.
מה קורה נגיד בסשן כזה, אם אני בן אדם שבא עם טראומה עכשיו קשה מ... אתה יודע, לא משנה, לא ניתן דוגמאות. מה השאיפה לייצר באותה חוויה שאנחנו יכולים לעשות עם הפטריות, או עם איזשהו כל חומר אחר שאי אפשר לעשות עכשיו בטיפול אחד על אחד, שהוא ללא השפעה?
למשל, השותפה שלי שירי, דוקטור שירי גרנות, ואני עושים במסגרת בית החולים בבאר שבע, טיפולים בפוסט טראומה, אני מנהל יחידה שמתעסקת בעיקר בטיפול בפוסט טראומה, הרבה טראומה מינית, הרבה קומפלקס טראומה, שזה טראומה מינית בילדות שנמשכת. אז עשינו טיפול שהוא תוך כדי הזרקה של קטמין.
אוקיי.
יש לו השפעה פסיכדלית שהיא לא בדיוק אותו דבר כמו פטריות או MDMA, אבל היא מאותה משפחה של החומרים הפסיכדליים. ותחת ההשפעה הפסיכדלית היה אפשר לגעת בחומרים טראומטיים שאותה מטופלת לא העזה לגעת בהם בקונטקסט אחר, והיה אפשר לעשות להם עיבוד והכלה והרבה דברים שאנחנו עושים בתוך פסיכותרפיה שהיה לנו מאוד קשה לעשות בפסיכותרפיה שלא בעזרת חומרים.
רק כי היא לא יכלה להגיע אל אותם דברים וירצות לדבר עליהם או לפגוש אותם?
יש כמה דברים. אחד, זה באמת להגיע ולזכור ולפגוש אותם. שתיים, זה להעז לומר אותם ולהיחשף להם. המודל שאנחנו עובדים איתו עם טראומה נקרא המודל של חלון עוררות. זאת אומרת, אנשים שעברו טראומה, זה חלון העוררות שלהם, שזה בעצם הטווח הנפשי שבתוכו אפשר לעשות עבודה, הוא יחסית מצומצם. וברגע שזה קצת כמו לבשל קפה שחור על גזייה, תמחם קצת יותר מדי זה גולש. תמחם פחות מדי זה לא נהיה קפה. אז אנחנו רוצים איכשהו להרחיב את חלון העוררות, והרבה פעמים החומרים האלה מצליחים להרחיב את חלון העוררות, ואז לגעת בטראומות כאלה יותר זמן ויותר לעומק, בלי שאנשים עפים מתוך חלון עוררות שלהם, ואז בעצם אי אפשר לעבוד איתם. אז זו התיאוריה המרכזית, איך שאנחנו משתמשים בחומרים פסיכדליים, כדי לרפא למשל טראומה.
מה אם נגיד בן אדם כמוני, שלא עבר אולי טראומות קשות, אבל אתה יודע, כמו לכל בן אדם יש לי את הדברים שמקשים עליי בחיים האלה.
כן.
גם שעשיתי לבד, אז באמת חלק מהדברים שם עלו, והיו לי כל מיני תובנות מאוד יפות על, אתה יודע, כאילו ירדו כאלה מחסומים, והייתי יכול לאפשר לעצמי להרגיש או לפעול בצורה אותנטית, ללא הפחדים, נראה לזה, הביקורת.
אז זה בעצם נורא דומה, כן?
אז איך זה היה עוזר לבן אדם כמוני, שאין לו טראומה, שיכול לדבר על הנושאים האלה בכל סיטואציה?
אז כן. אז אתה אומר את זה בעצם, כן, יש פחות מחסומים, יש יותר נכונות למגע עם החוויה, שזה אולי ה-key element בתוך טיפול מבוסס חוויה. רוצים להיות מסוגלים לגעת בתכנים הפנימיים, בלי לברוח מהם, בלי להיסגר, פשוט לשהות איתם. אני חושב שעצם השהייה עם חומרים כאלה שלעצמה היא מרפאת. על אחת כמה וכמה, אם יש שם מישהו שיכול לתת לזה משמעות וקשר ולתקשר את זה ולהבין את זה ואולי לחשוב מה המשמעות של זה בשביל החיים שלך.
מדהים.
ואולי גם קבל רעיונות על מה אפשר לעשות עם מה שיש עכשיו הלאה.
אז בעצם, אז בואו נדבר טיפה יותר על מה קורה בעולם המחקר היום עם הדבר הזה, כלומר, מה אנחנו, איפה אנחנו שמים לב להשפעות הכי גדולות בעזרת הדברים האלה, באיזה דברים משתמשים בכלל, יש פסילוציבין, אבל יש גם עוד דברים, הזכרת קטמין, אני בטוח שיש עוד.
כן. תראה, החומר המוביל היום במחקר זה ה-MDMA. MDMA בזכות MAPS, ארגון ה-Multidisciplinary Association for Psychedelic Studies, ארגון אמריקאי, שבעצם כבר לפני 10 שנים התחיל מחקר בלטפל בפוסט-טראומה בעזרת MDMA. MDMA זה בעצם מה שנהוג לקרוא לו אקסטסי, שנמכר ברחוב, למרות שמינהל התרופות האמריקאי אומר שרוב האקסטסי שמוכרים ברחוב הוא בכלל לא מכיל MDMA.
אוקיי.
אבל MDMA שמייצרים אותו באופן נקי במעבדה, הוא גורם לאנשים להרגיש הרבה יותר אמפתיה, הרבה יותר פתיחות, הרבה יותר ביטחון בתוך קשר, והם יכולים לגעת בחומרים נפשיים ולשתף בהם את המטפלים שלהם בצורה יותר פתוחה וממושכת. אז הפרוטוקול של המחקר הזה הוא בנוי על 18 מפגשים שמתוכם 3 סשנים ארוכים עם MDMA, וכל השאר זה סשן של פסיכותרפיה פחות או יותר רגילה, והתוצאות הן פשוט מדהימות בכל קנה מידה אחר, בטח אם אתה משווה את זה לטיפולים אחרים פסיכיאטריים, שההצלחה שלהם ב-PTSD היא לא כל כך גבוהה. רואים במחקרים האחרונים שבערך 70% מהאנשים שהתנסו בזה כבר לא עומדים בסוף ההתערבות הזאת בקריטריונים של PTSD.
די. אחרי כמה מפגשים?
זה 3 מפגשים התנסותיים עם MDMA, ובסך כל 15 טיפולים, זה 3 חודשים בערך.
זה מטורף מה שאתה
מטורף,
אומר.
מטורף, מטורף. עד כדי כך שה-FDA קרא לזה breakthrough therapy, טיפול פורץ דרך ומקדם את הרגולציה, למרות שהרגולציה כדרכה מתעכבת ומתעכבת ומתעכבת.
יש לי מה להגיד על ה-FDA, אבל אפשר לחכות עם זה רגע אולי לאחר כך. אני שנייה רוצה להגיד משהו, כי אחד מהסיבות שאני אגיד לא התנסיתי אף פעם ב-MDMA, ואני כנראה גם לא התנסה, זה כי, כמו שאמרת, בסם רחוב, אתה לא באמת יודע מה יש שם.
נכון.
זה הסיבה היחידה, אתה יודע, על הפטריה אני אומר, אוקיי, זאת פטריה, אני רואה אותה, כאילו היא פטריה אמיתית, יכול להיות שהיא פטריה לא נכונה ואני אמות, אבל בגדול היא פטריה, וב-MDMA, אז אתה אומר דבר שכאילו, יש סיכוי שאנשים ששמעתי שעשו MDMA בכלל לא חוו MDMA אמיתי?
יכול מאוד להיות.
זה מטורף. אז בעצם,
למרות שיש ערכות בדיקה, זה לא כזה,
מי עושה בדיקה לפני שהוא לוקח MDMA במועדון?
נכון, אבל יש כאלה דברים, אפשר לקנות ערכות בדיקה, אפשר לבדוק, יש גם מסתובב לא מעט חומר שהוא גם חומר יחסית בסדר, באמת קשה לדעת. וזה בפירוש סיכון, וזה לא רק האם החומר נקי או לא, זה גם עניין של מינון. וגם רוב האנשים לא מודדים מיליגרמים, וגם לך תדע כמה נקי החומר. אז באמת אחרת, בין לקנות את זה במעבדה, מקבל את זה מחברת תרופות, ובין לקנות ברחוב. ואתה צודק שפטריות במובן הזה הן הרבה יותר בטוחות. דרך אגב, פטריות גם הרבה יותר בטוחות על הגוף, כי MDMA הוא עלול להיות מסוכן גם גופנית, הוא מעלה לחץ דם, הוא מעלה דופק, אנשים עם בעיות לב, זה עלול להיות מסוכן בשבילם, מעלה את הטמפרטורת גוף, זה חומר הרבה פחות בטוח על הגוף מאשר פטריות.
אז זה בעצם, אם בן אדם, אז אתה אומר, אוקיי, אתה אומר משהו מטורף פה, MDMA יכול לעזור לבן אדם שיש לו פוסט-טראומה, האם יש לבן אדם כזה, מה לעשות עם זה? יש מי שיעביר אותו בצורה חוקית את הטיפול הזה?
עד עכשיו רק במסגרת מחקר. התקווה היא שהרגולציה תסתיים בקרוב, ואז יהיה אפשר להציע את זה בתור טיפול מדף חוקי.
שמי יהיה בן אדם שיוכל מוסמך?
אנשים שיוכשרו לזה. יש, נגיד, למאפס יש את ההכשרה שלהם לטיפולים בפוסט-טראומה עם הפרוטוקול הספציפי שלהם. אפשר גם לפתח פרוטוקולים אחרים שיעבדו עם MDMA, עם חומרים אחרים, בכל מיני הפרעות.
אתה יודע, בדיוק עכשיו בסופש, דיברת על ה-FDA, אז ראיתי את הסרט שנקרא Painkiller, שמעת על זה?
לא.
פיינקילר זה, זה תוכנית בנטפליקס, של שישה פרקים ש... שאירו חברת תרופות שם.
הסיפור עם סאקלר.
בדיוק. איך קוראים לתרופה הזאת?
זה מורפין עם אוקסיקודון.
אוקסיקודון.
אוקסיקוד.
ובעצם...
אתה יודע, אני למדתי בתל אביב בבית ספר על שם סאקלר.
וואו.
והם הורידו את השם עכשיו.
אחי, אתה יודע, הם מדברים, הם מראים, מה שמטורף בסרט הזה, שמראים שם סוג של אנשים מאוד מיוחד. אלה אנשים שכל מה שמעניין אותם בחיים, זה לא רק כסף וכוח, זה הלגאסי שלהם. הם אנשים שכל כך חשוב להם, שהשם שלהם יופיע על כל, על כל פינה, על בבתי חולים, במוזיאונים, בתל אביב, בבתי כן. רפואה. ואותו סאקלר נחוש בדעתו, כדי להגיע לעוצמות האלה, שהתרופה שלו, שהם יודעים מראש שהמשכך כאבים הזה הוא כל כך מסוכן, לא רק שהוא ממכר בטירוף ואנשים הגיעו למצב שהם פורצים לבתי מרקחת, ונרקומנים משתמשים בזה, אנשים הופכים להיות נרקומנים, הם גם מאבדים את ההשתנות שלהם, מתחילים, אתה יודע, לקבל הפרעות נפשיות מאוד רציניות, והם נחושים בכל זאת, שכל בן אדם זאת תהיה התרופה הראשונה, לטיפול בכאב. אז כלומר, אתה באת לרופא, ועד היום היה נגיד וליום או אקמול, אז אומרים לך, לא עודד, יש את אוקסיקודון. ומה שה-FDA בסופו של דבר אישר, והסרט הזה הוא כל כך חזק, ומה שמטורף, זה שהתרופה הזאת קיימת בחוץ עד היום.
כן. תראה, גם תרופה טובה לאנשים שצריך, העניין הוא לא החומר עצמו, כן? מורפינים הם יכולים לתרופה סופר יעילה וסופר עוזרת לאנשים שצריכים אותה. השאלה היא איך משתמשים וכמה דוחפים אותה לכל בן אדם.
כן.
אנשים שהם כאבים סרטניים ואנשים חולים סופניים, אנשים עם הפרעות כאב שצריכים עכשיו איזה פריצת דיסק לאיזה שבוע, שבועיים. כן. יכול להיות תרופה נפלאה.
פשוט זאת ספציפית מאוד ממכרת, אז זה היה נראה שלא משנה מה אתה כבר...
בדיוק. אז צריך לראות איך משתמשים בכל דבר. אם כבר מדברים, אז הפוטנציאל ההתמכרותי של תרופות פסיכדליות הוא מאוד קטן.
אז אני הבנתי, זה ממש מעניין שאמרת את זה, אני הבנתי שבעצם מה שהופך את כל ה... נקרא לזה חומרי משנה תודעה, אלא שזה בעצם נקרא לזה MD, פטריות, ואני לא זוכר אפילו מה עוד, לכל כך בטוחים שאי אפשר להתמכר אליהם, כי, ותקן אותי אם אני טועה או צודק, כי אם אתה לוקח אותם יותר מדי פעמים, אז זה כבר מפסיק להשפיע עליך.
זה נכון. הפוטנציאל ההתמכרותי של פטריות ושל בכלל חומרים פסיכדליים הוא יחסית נמוך. אני לא אגיד שהוא לא קיים, אבל הוא מאוד נמוך. מאוד נמוך. הוא נחשב הרבה יותר נמוך מאשר סיגריות ואלכוהול וכאלה.
וגם מריחואנה.
כן.
זה קטע מטורף. אז בגלל זה אני טועה אם באמת ה-FDA יאשר כזה דבר, כאילו אם זה באינטרס של מישהו שאתה תרפא את עצמך ככה ו...
למה לא? אני חושב בפירוש אינטרס של ה-FDA.
שתרפא את עצמך?
בוודאי, מה? ה-FDA זה לא חברת תרופות. ה-FDA זה גוף של ה... אני רוצה לראות ה-FDA כחלק מהטובים.
אני גם רוצה לראות, אבל אני לא יודע אם זה עובד יד ביד, כשכסף ושליטה
כל כך... אבל ה-FDA הוא לא גוף מסחרי. ואין שם מישהו שעושה מיליונים של עצמו.
פשוט רואים בסרט... וזה הלך שכשהם מנסים לאשר את התרופה, הם נופלים על ה-FDA agent הכי כאילו אמין שיש, והוא לא מאשר להם פעם אחר פעם אחר פעם את התרופה, אבל אתה יודע, יש להם הרבה כסף ואמצעים ומשכנעים אותה, עד שבסוף כאילו כן, עם איזשהו, אתה יודע, משחק מתוחכם בחוזה.
אני חושב שבכלל עם פסיכדליה יש משהו שהוא מעניין, שהרי כמו שאמרת, חומרים פסיכדליים משתמשים בהם אלפי שנים. אז אין עליהם פטנט. אפילו MDMA שהוא חומר כימי, שהוא נוצר במעבדה, הפטנט עליו הוא של סנדוז משנות ה-30. אז כבר מזמן אין פטנט. אין מי שיעשה מהם כסף. נגיד, אם בכלל רוצים לעשות את זה כסף, זה על פרוטוקול או על איזה דרך שימוש. אבל החומר עצמו הוא חומר זול שאפשר לגדל אותו ב... כל אחד כמעט שמבין קצת יכול לגדל פטריות, בטח חברות מסחריות או מישהו שהוא אגרונום שמבין איך לעשות פטריות, זה לא שונה מלגדל פטריות מאכל.
מדהים.
וזה גם לא יותר יקר לייצר את זה מפטריות מאכל. וואלה. זה פשוט נעים מספיק לעשות את זה. והסינתוז של זה, אלה לא חומרים יקרים ואין עליהם פטנט. גם תרופות אחרות, גם אוקסיקודון, זה לא יקר מאוד לייצר, ויש להם פטנט.
כן.
הפטנט הופך אותם למאוד יקר.
נכון.
נגיד, אס קטמין שאנחנו נותנים, חברת ינסן לקחה קטמין ישן וזול וטוב, עשתה לו איזה מניפולציה כימית, ועכשיו מוכרים אותו בערך ב-3,000 שקל לטיפול.
וואו.
זה פטנט, זה, על זה חברות תרופות עושות את הכסף שלהם, וצריך גם להגיד שבזכות זה הם גם עושים מחקר ומפתחים דברים שעוזרים לאנשים. אז אני רוצה רק להפוך את חברות תרופות לשטן.
אין ספק שיש אנשים טובים, כמובן. אני...
אז הבעיה עם חומרים פסיכדליים שאין מי שירוויח מהפטנט על החומר. אז בגלל זה צריך נגיד ארגון ללא מטרות רווח כמו מאפס, שיריץ את הדבר הזה, או איזה גב כזה שיקח חומרים שבעצם אי אפשר לעשות עליהם הרבה כסף, ולמצוא איזה פטנט, איזה משהו שיהיה אפשר להרוויח מזה משהו. אחרת אין מוטיבציה כלכלית לעשות את זה, צריך מוטיבציה היא אחרת.
היו כמה נושאים בשיחה המקדימה שהייתה לנו, שדיברת עליהם בהקשר של העשייה שלך וגם בהקשר של פסיכדליה, שזה נמנה את כולם, אבל אולי נתמקד בך, אבל אחד זה היה אובדן, שאולי מתחבר גם למוות, וגם הפרעות אכילה, שגם שם הטיפול נמצא כיעיל, ואיך אם כן?
נמצא כיעיל, זה יהיה יומרני להגיד, אבל אנחנו מאמינים שזה יכול לעזור. נגיד, יש מחקר, חבר שלי יואל, דיברתי איתו בשבוע שעבר, אז הם מנסים להרים איזה מחקר עם MDMA ופטריות בהפרעות אכילה בתל השומר. ויש עוד כמה מקומות שבודקים את זה בעולם, אז בדיין בשלב מאוד מאוד התחלתי. אחד המחקרים הראשונים שהשתמשו בהם בפטריות או ב-LSD, שבעצם ההשפעה היא בסך הכל די דומה, היה מחקר שבחן את ההשפעה של חומרים כאלה על end of life anxiety, על חרדה של אנשים שמתמודדים עם סוף החיים שלהם או מחלה סופנית. היית יכול לחשוב על זה שבחברה שהיא כל כך מרועבת מבחינה רוחנית, אם אתה נותן לאנשים איזה קונטקסט רוחני למה שקורה להם, אז הם פחות חרדים. אז אני חושב שזו התנסות מאוד חשובה שאנשים יכולים להפיק מהתנסויות עם פסייקדליקס, ולקבל איזה קונטקסט למה שקורה להם גם בסוף החיים. והניסוי הזה היה מאוד מוצלח, כן? זה הוריד את החרדה, נתן לאנשים משמעות סביב סוף החיים שלהם. ואני חושב שזה פוטנציאל מעניין. כן, אפשרות להישיר מבט אל הסופיות, אל הראיות, ואולי להתעמך על ידי משמעות וקשר שלהם עם, עם אלוהים, עם העולם, עם השמיים.
בא לי להתעכב על זה רגע, אולי זה out of context, אבל אמרת חברה מורעבת מבחינה רוחנית. זה משפט מאוד חזק בעיניי, ובקטע מאוד מקרי או לא מקרי, חשבתי על זה בדרך לפה היום, בדרך לפגוש אותך על... אנחנו חיים בתקופה מאוד מורכבת, חושב שהרבה פוקוס, כלומר יש הרבה, נקרא לזה, תחושות קשות, תסכול, בעיניי שמלוות את התקופה הזאת. ואתה יודע, אם נסתכל על רמה של, של, של פילוג בחברה, או תסכול מהמצב הפוליטי, או תסכול, אם זה חברות התרופות, או אתה יודע, מקום שהיה עם הקורונה, ועל מקום של מדע בעולם היום, ואיך כל הדברים האלה הרחיקו אותנו יותר ויותר מדת ומרוחניות. ואז אני מנסה להבין למה התכוונת, שמעת חברה מורעבת מבחינה רוחנית, איפה אתה רואה את זה?
אני חושב שמבחינות רבות, אנשים שנקלעים למצבי משבר, אין להם משענת שהיא לא או רציונלית או רוב האנשים לא מתפללים. בשביל להתפלל לא צריך להיות אדם דתי פורמלי בתפילות שכתובות בסידור דווקא, סידור או wherever. אנשים לא מטפחים את היכולת שלהם לדבר עם מה ש... תראה, אני לא רוצה ליפול בתוך סמנטיקה,
אבל... לא, לא, ציין את המשפט הזה, למה?
נגיד, איך אנשים מדברים עם אלוהים, עם השמיים, עם האדמה, עם המים, עם מה שקורה מסביבם, אבל, אתה יודע, כשאני אומר אלוהים בשבילי, אז אתה יודע, במיוחד פה בארץ, אני אומר אלוהים, אז שאר אנשים חושבים איך להחזיר בתשובה מישהו, או איזה קונטקסט של בית כנסת ויום כיפור. אבל יש משהו שהוא לא קשור רק להלכות. כי בהלכות אפשר ללכת לאיבוד עם 1001 ההלכות, ויש איזה משהו שהוא, של להיות אדם מאמין, או אדם עם איזה קשר עם רוח, שהוא לא קשור רק בפרקטיס ההלכתי של זה. בעיניי בכלל לא קשור בפרקטיס ההלכתי של זה. יש משפט כזה, מלחמת העולם הראשונה שאומרים, בשוחות אין חילונים.
אוקיי.
אבל, אתה יודע, ואז אנשים מוצאים את עצמם לפעמים בשוחות חייהם, ואז מנסים ללמוד לשחות. כבר נזרקים לתוך המים, מנסים ללמוד לשחות אז. אבל מה עם טיפוח של היכולת ליצור קשר עם העולם הרוחני של אדם בעיתות שהן יותר רגועות? מה עם פרקטיס? מה עם... סיפרת לי שדיברת עם המורה שלי, עם רז.
נכון.
כן, אז נגיד, זה אחד המשענות הגדולות שתמיד רז מזכיר לי, זה ישיבת המדיטציה. כן, הזזן. איך אתה... מה היחסים שלך עם שקט? באיזה אופן אתה מפתח לא רק את היכולת שלך להבין דברים, או לצבור נכסים, או להשיג את מה שאתה רוצה, אלא להיות פשוט עם איזו תודעה שהיא נפתחת לאינסוף. ואנשים שאין להם משענת כזאת, הם אנשים מורעבים במובן מסוים. ואני חושב שבמקומות שקשה לי, זה מקומות שגם אני מורעב, ולא פיתחתי מספיק את הפרקטיס של letting go ואמונה והתמסרות וכל הדברים שהם כל כך בולטים בתוך ההתנסות הפסיכדלי. וזה בשדה שאפשר לטפח אותו עד אינסוף. ומעטים משקיעים בו מספיק פרקטיס, כן? שונרי סוזוקי, מורה הזן הגדול, הוא אומר, there are three important things in the way. Practice, practice, and practice.
גדול.
We don't like to practice.
אני בשנה האחרונה הייתה לי להיחשף לשיח שלא נחשפתי אליו רוב חיי. אני גדלתי בבית שאבא שלי מאוד רצה שאני אהיה מחובר לדת, וזה יצר אצלי דווקא אנטי. ובמדינה שכל כך עסוקה בלייצר איזשהו פילוג עם החרדים, אז כביכול אתה כזה לא רוצה להיות מזוהה עם הדבר הזה. ואני חושב שעם הזמן אנחנו בני אדם רוצים יותר יותר לוגיקה. תוכיח לי מדעית, תראה לי את המחקר, תראה לי את ההיגיון מאחורי זה, תסביר לי את הדבר. והדברים האלה יותר ויותר מפרידים אותנו מהרוחניות, מעצמנו. אתה יודע, אני עושה הרבה עבודה עם מדיטציה כבר הרבה שנים, אבל אני, אתה יודע, שבן אדם אומר לי, ואנשים שואלים אותי, כאילו, איך למצוא משמעות, ואיך אני יודע מה חשוב לי בחיים, מה אני רוצה, ובדרך כלל אני אומר, כאילו, תשב למדיטציה. זה... תתחיל עם הדבר הבסיסי הזה של להיות עם עצמך בשקט, כן. ותראה מה יהיה, אבל לאט לאט אני מוצא יותר... אני מוצא יותר את העובדה שאין בי כמעט אמונה, וזה כי התרגלתי... לא לשאול ולבקש עזרה מהשמיים או מהטבע או מכל כוח אחר, ולאט לאט אני מנסה לעשות את הדבר הזה, שזה לא טבעי, אבל להגיד כאילו...
זה שיקום.
כן, תנו לי כיוון.
שיקום של האמונה.
ממש. בכלל המילה אמונה, איזה מקום יש או אין לה בחיים של כל אחד מאיתנו.
כן, אתה יודע, ביפנית מדברים על... האמונה זה יותר במנעד הזה שבין trust and faith.
אוקיי.
זה מאוד מדבר אליי, כן? יש איזה אמון כזה בעולם. אמון קודם כל, אמון בתודעה, באפשרות של התודעה להתעורר ולהשתחרר.
אז אתה יודע, בחוויה שלי בסיני עם הפטריות, היה איזשהו שלב שישבתי על כזה איזה כיסא בחוף, ואני הכיסא והכוכבים. והיה רגע שכאילו... כאילו כל התשובות של העולם התחברו לי, וזה שנזכרתי, ואולי זה שמע קלישאתי, שהטבע הוא לא מקום שאנחנו צריכים ללכת אליו בשביל לקבל משהו, אלא אנחנו הטבע.
כן.
וברגע, אז כאילו היה נראה לי כל כך צבעוני וויביד באותו רגע שכל הדברים הרעים שקורים לנו, או שפוגעים בנו, הם כי אנחנו רחוקים מהטבע, והטבע הוא הכל, הוא האוכל, הוא איפה שאנחנו שוהים, הוא החיבור עם ה...
אז נגיד, התיאור שאתה נותן הוא תיאור קלאסי של חוויה של יוניטי, כן? של חוויה של אחדותיות. וזו משענת מאוד חזקה. עכשיו, תחשוב מה חוויה כזאת של אחדותיות יכולה לעשות בשביל אדם, נגיד, שנוטה למות.
וואו.
איזה שקט זה יכול לתת לו. וזה מתחיל, אתה יודע, לקחתי את זה לאיזה קיצון של סוף החיים, אבל תחשוב, כשאתה מבין אחדות, מה זה, איך זה משפיע לך על... הדברים יותר בנאליים, כן?
כמו מה?
כמעט כל צומת חיים שאתה נדרש לעשות, עם הפחדים שתלויים בזה, עם המחירים שתלויים בזה. יש דברים שלא נפתרים דרך הטבלאות של הבעד והנגד, נכון? Mm-hmm. יש דברים שפשוט נכון לעשות ככה. והם לא דרך מה יצא לי מזה. הם קשורים באומץ, הם קשורים בערכים, הם קשורים באהבה. כן, איך אפשר לקמת דברים כאלה? איך אפשר לעשות מזה לוגיקה? אולי שווה להגיד ככה כמה מילות עזרה, שיש עכשיו איזה הייפ של פסיכדליה, אבל גם שווה להזכיר שפסיכדליה זה לא בשביל כולם.
אוקיי.
זה יכול להיות מסוכן של חלק מהאנשים. בתוך המחקר עושה רושם שהפסיכדליה היא מאוד מוצלחת ומאוד בטוחה. אבל צריך לזכור שלפני שאנשים נכנסים למחקר, עושים להם סקרינינג מאוד מאוד יסודי. על היציבות הנפשית שלהם, על הביטחון הגופני שלהם עם כל המחלות שהם לוקחים, עם תרופות נוספות שהם לוקחים, אקג, מבחן מאמץ אם צריך, תרופות בשילוב, המון 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 דברים, אובדנות, משברים נפשיים במשפחה, אינטק פסיכיאטרי מייגע וממושך. זה לא לכל אחד, במיוחד שזה לא בסטינג שהוא מאוד מוחזק ולא מושגח. ויש אנשים שלוקחים פסיכדליה וזה כאילו נותן להם איזה פוש מעבר לצוק והם מסתבכים עם זה.
וואלה, אוקיי.
אז שווה להגיד את זה, אתה יודע, בתור רופא, הוא רוצה להיות גם אחראי, אני חושב שווה גם להזכיר את זה.
לא, אני חושב שזה מעולה. אני חושב שאין שום דבר שמתאים לכולם, זה בטוח. אני כן אגיד מה שלא אמרתי, פשוט לא הרגש שזה רלוונטי, אבל לפני אולי 5 שנים נכחתי באיזשהו טקס קטן באפסטייט ניו יורק עם מישהו שליווה אותי ועוד בחורה שלא הכרתי בחוויה פסיכדלית עם פטריות. ולקחתי יותר מדי פטריות והרבבתי את זה, זה היה רעיון שלו גם עם מריחואנה. וזו חוויה מאוד קשה. מעבר לזה, אתה יודע, זה היה חוויית הזיה רצינית, זה מה שאתה מכיר את הסרט עם ליאונרדו דיקפריו, אינספשן, שכל העולם מתהפך וזז, זה הרגיש ככה. היה שלב שהבן אדם הזה, שהיה איש מבוגר, ושאני מאוד שמחת עליו, אני מאוד שמח עליו, אבל היה שלב שאשתו באה לחדר, ולא ידעתי אם היא באמת הייתה שם או לא הייתה שם. אז זה היה מאוד קשוח לי, ואחרי כמה שעות אמרתי, טוב, די, כאילו מיציתי, אבל זה לא עזב אותי בשום צורה. והלכתי לישון עם זה, ואני זוכר שאמרתי עצמי, המיטה, הנה, אתה נכנסת לסטטיסטיקה של האנשים האלה, שעושים פעם אחת, והם הפכו לדולפין, אתה מכיר שאומרים את זה, ואתה כאילו יש לך עוד כמה שעות רכבת חזרה לעיר, ואתה הולך לחיות עם זה כל החיים. וזה היה, היום כמה שעות מאוד מאוד קשוחות, כמובן שקמתי בבוקר וזה עבר, אבל, כן. אבל יש
גם אנשים שזה לא עובר להם כל כך בקלות.
זה נשמע לי מאוד קשוח, שדבר כזה לא יעבור.
זה לא שהחוויה הפסיכדלית לא עוברת, אבל יש אנשים שיכולים להישרט מזה ולהיכנס, להגביר או להדליק אצלם כל מיני נטיות פסיכוטיות. במיוחד אנשים צעירים מאוד. כן, אני חושב שנגיד גיל ההתפרצות של סכיזופרניה אצל גברים הוא תחילת שנות ה-20.
וואלה.
טוב, הרבה צעירים מתנסים בגיל הזה וזה יכול לתת להם את העוד פוש הזה.
כן. Okay. אין ספק שכל דבר שנהיה טרנד, ואז אנשים לוקחים אותו לכל אירוע ולכל סיבה, אז לפעמים מאבד מה, נקרא לזה, מהאלמנט של המקורות של הדבר הזה, וכמה כן. עומק יש מאחורי זה. ואתה יודע, ומצד שני גם לא הרבה אנשים זוכרים לפגוש טקסים רוחניים, או חוויות רוחניות. כי דיברנו על זה, כמה אנחנו רחוקים בכלל מהטבע, מהאמונה, מהדת, מטקסים, מרוחניות. אז אנחנו לא כולם זוכרים להכיר את זה. את האמת שאני אסבר לך איך, מה גרם לי להתנסות עם זה עכשיו בכלל. לפני חודש הלכתי לעשות טקס קמבו. אתה יודע מה זה קמבו?
כן.
אז הייתה לי איזושהי קריאה, אז הלכתי לעשות, ובעצם בקמבו משתמשים בערס של קרפדה, בשביל לעורר את מערכת החיסון ולאפשר איזושהי ניקוי ריאלי מהגוף. עכשיו, כל החוויה שלי עם בריאות וריפוי, כל מה שהביא אותי לפודקאסט הזה, הדבר הראשון שהתחיל את זה היה מסע עם אפיתרפיה, שזה עם דבורים, הרס של דבורים. זה היה הדבר הראשון שפתח לי את השער לתוך עולם הטבע והכוחות הריפוי של הטבע. וכשהגעתי לקמבו, שש שנים אחרי זה, ישבתי את הבן אדם הזה, והיה לו סלון או חלל שהיה מאוד מוכן לטקס. מוזיקה וצמחים וריחות והעיצוב של המקום. ולפני שהתחלנו, נזכרתי פתאום את הכוחות האלה של הטבע שהביא אותי בכלל, שהם האפיתרפיה, ועכשיו הפך להיות הקמבו. ושנזכרתי בכוח הזה של הטבע, אפשרתי לעצמי להגיד, אוקיי, אולי אני גם הגיע הזמן להתנסות עם פטריות, כי זה עוד חלק מהכוח של הטבע, אבל זה בא בצעדים כזה. לא תבילה ראשונה שהייתי עושה, שאם לא עשיתי שום דבר אי פעם רוחני, זה יכול להתחיל מריברטינג, או מ, לא יודע, איזה סשן של לשים כוונות ולהישאר רק עם זה.
לדעתי, האימון הכי טוב בתור הכנה לפסיכדליה, ובתור עזרה לאינטגרציה של פסיכדליה, ולאורך כל הדרך, זה מדיטציה. שגם ההנחיות הבסיסיות למדיטציה, הן אותן הנחיות שאומרים לאנשים שנכנסים לסשן פסיכדלי, זה אמונה. כן, אמונה שכל מה שעולה בא בשביל איזה סיבה שהנפש צריכה לפגוש, או שההתפתחות צריכה להגיע, והתמסרות, כן? זה לתת לכל מה שאנחנו פוגשים להיות, כן? להפסיק להתווכח עם המציאות.
כן.
כן, אחד המורים שלי אמר פעם, כשאתה מתווכח עם המציאות, אתה מפסיד ב-100% מהפעמים.
גדול.
אז אלה, זה אותם הנחיות בעצם, כן? זה אותם הנחיות של זאזן, אותם הנחיות של ישיבת מדיטציה, ואותם הנחיות שנותנים בסשן פסיכדלי מתחילת המסע.
תשמע, אני מרגיש מספיק, לא יודע, אותנטי, או להגיד שעם כמה שמסעות כאלה יכולים להיות מאתגרים, אין מסע יותר מאתגר מלשבת עם עצמך. לא משנה כמה שנים אני עושה את זה, כשאני יושב עם עצמי, לפעמים אני לא מסוגל לשבת עם עצמי. לא יודע, לפעמים אני יכול למצוא את עצמי, אוכל צהריים בבית לבד, ובשנייה שאני את הצלחת, אני חייב לקום ולשטוף אותה, וכאילו, כאילו יש רגע שאתה להיות עם עצמך, זה הדבר הכי הכי מאתגר.
כן, כן. אחת הביקורות על פסיכדליה זה שגם זה יכול לשמש בקלות לאנשים כאיזה בייפס. או כאיזה אוטלט לחוסר הסבלנות והקושי של פשוט להיות עם הדבר הפשוט הזה שיש להיות עם עצמך.
ממש. אתה יודע, כל הכניסה שלי לעולם הזה עוד קרה שהייתי בניו יורק, וגרתי בניו יורק הרבה שנים, וכולם היו מדברים אז על היוואסקה. היוואסקה, היוואסקה, קמבו, היוואסקה, ואני בדרך כלל שכולם מדברים על משהו, אני נסגר. אז ובאיזשהו שלב, שנה, שנתיים לתוך הדבר הזה, חברה שאני מכיר, שאני מעריך, עשתה גם, אמרתי לה איך זה, וזה אמרה שזה היה מאוד מיוחד ומעניין. היא לא אמרה, אתה חייב, כמו שכולם אומרים. ואז אמרתי לה, כאילו, תני לי עוד משהו, מה, זה חייב לעשות את זה, זה כאילו מיוחד, זה אמרה לי, תשמע, מתן, זה לא משהו שאתה לא יכול לפגוש במדיטציה. והערכתי אותה מאוד על זה שהיא בחרה להגיד את זה, כי אתה יודע, כולנו כל כך אוהבים את החוויות שלנו, כן. ומרגישים החוויות שלנו הכי מיוחדות, ואז אנחנו רוצים למכור אותם גם. אני לא חושב שאף אחד חייב לנסות, לא פטריות, לא קמבו, לא אפיתרפיה, לא שום דבר.
זה מאוד יפה, הטאצ'מנט לחוויה.
כן.
זה לפעמים חלק ממה שקורה עכשיו, לפעמים מרגיש כמו איזה מודל קפיטליסטי לרוחניות. אני רוצה את זה יותר חזק, יותר גדול, יותר משמעותי, יותר...
כן.
כן. ונגיד, בקבוצות מדיטציה שאני מנחה, בדרך כלל ההנחיה בדיוק הפוכה, כן? כאילו, יותר פשוט. Just sitting, אומרים את זה, בשיקנת הזה. פשוט לשבת. יושבים שעה וחצי, כמעט בלי הנחיות. כמעט ההפך מכל הקרקס הפסיכדלי, שאני מאוד מחבב אותו, כן? אז אני חושב שהוא מאזן, מאזנים לי אחד את השני, גם הפסיכדליה וגם העולם של המדיטציה, ובעצם אני חושב שעם הזמן, ההתנסויות הפסיכדליות שלי נהיות יותר ויותר צנועות.
מה זה אומר?
נגיד, בפעמים הראשונות שהייתי עושה פסיכדליה, נגיד, אי שם לפני 20 שנה, זה כל פעם הייתה איזה מין רעידת אדמה כזאת, היה כזה בוף, כאילו, החיים שלי היו נרעדים.
אוקיי.
אני חושב בהתנסויות פסיכדליות שהן יותר בשנים האחרונות, אז יש בזה משהו יותר צנוע. יותר צנוע, פחות גדול, אבל לא פחות משמעותי.
טוב, כי גם אתה בטח כזה. החוויית חיים שלך עם עצמך יותר אולי צנועה.
יותר צנועה.
אתה מרגיש ככה באנרגיה מולך כשאני פוגש מהרגע שנפגשנו. אז אני...
אני משתדל, I practice.
אפרופו מדיטציה ולהיות עם עצמך, מה דעתך, גם אולי זה נחשב אירוע גדול, אבל אולי ההפך, אני לא יודע מה דעתך עם, עם שתיקה, עם ויפאסנה, בהקשר הזה.
כן, אני התחלתי את הקורס הראשון שאני עשיתי במדיטציה, הוא היה ויפאסנה כזה של גואנקה.
מה, 10 ימים?
כן.
וואו.
בקטמנדו זה היה ב-97.
זה הייתה ההתנסות הראשונה שלך?
ההתנסות הראשונה שלי.
זה כאילו, זה כמו לא
לקפוץ ישר ל... זה לא לגמרי פייר להגיד התנסות ראשונה, כי אמא שלי הייתה מתרגלת מדיטציה, אני זוכר את עצמי אותו ילד קטן מנמנם באולם מדיטציה שלה, אבל ממש לשבת ככה, זה היה אחרי הצבא ב-97 בקטמנדו. והיה איזה 5 שנים אחרי זה שתרגלתי כמו שעון, שעה בבוקר, שעה בערב, ויפאסנה גואנקה סטייל. היום אני לא חושב שהייתי עושה את זה שוב באופן הזה. המזל שלי זה שפגשתי את המורה שלי, יעקב רז, ופתח אותי לעולם של הזן, וגם זה משהו הרבה יותר אנושי, הרבה יותר רך, הרבה יותר גמיש, משחקי, חכם, פחות נוקשה ופחות דתי. דתי במובן ההלכתי, שחייבים לעשות ככה וככה וככה.
כן, זה נשמע מאוד קשוח, לא ניסיתי.
אז, אבל ניסיתי זה כמה פעמים, כן? אני גם הייתי הרבה יותר קשוח כשהייתי צעיר. צעתי, הייתי קצין בסיירת, עכשיו באתי עם המיינד הזה למדיטציה.
אז אולי בכל זאת תגיד משהו על שתיקה, על שבוע כזה, 10 ימים כאלה?
שתיקה זה עניין מבורך, השתיקה, אני חושב, אנשים נרתעים משתיקה, אני חושב שזה אחד האלמנטים הכי קלים בתוך הדבר הזה, זה לא, השתיקה היא לא העניין.
נכון, זה הישיבה, זה...
הישיבה, גם הפטפוט הפנימי, לוקח לו הרבה זמן להפסיק, השתיקה היא רק התפאורה החיצונית של העניין הזה. לבריאות. אבל אני מאוד בעד ריטריטים של מדיטציה. מאוד בעד, היו הרבה ריטריטים שעשיתי מאז, לא רק בויפאסנה, שלימדו אותי הרבה. לפעמים עושה ריטריטים עם עצמי. עושה על המדבר ל3-4 ימים, לפעמים עם חבר, לפעמים לבד. יש לי את הישיבה היומיומית שלי. ריטריט קטן, אבל עדיין.
אני בעצמי מעביר ריטריטים בסיני. ריטריטים של 5 ימים הם מאוד מאתגרים, מפתחים, עוצמתיים, סביב כלים של התפתחות אישית ומפגש עם קהל ועם קושי, אבל לפעמים אני אומר, וואו, איך בא לי פשוט להגיד להם, אנחנו שותקים 5 ימים עכשיו, בואו תאכלו את החרא האמיתי, כאילו.
אני תמיד שאני מדבר יותר מדי בקבוצות מדיטציה שלי, תמיד אני מצטער על זה. הכי טוב שהיינו שותקים.
אני פשוט חושב שזה כנראה הכלי שהכי, אתה יודע, כלים, כלי התפתחות עם דבר נהדר, ללמוד להתמודד עם קשיי החיים.
אבל גם צריך לעזור לאנשים, כן? כי לפעמים אנשים זה קשה להם, צריכים הנגשה.
כן, כן. אבל אני פשוט חושב שכשאני מסתכל על מה קורה סביבי בעולם עם אנשים שאני פוגש, אני חושב שכנראה הדבר הכי הכי, שהכי הכי ישרת את רוב האנשים יהיה פשוט לשבת בשקט עם עצמם. וזה... כן, כי אתה בסופו של דבר אתה עם עצמך בחיים.
אבל כן, אבל כמה אנשים יחתמו על הפרויקט הזה? לא הרבה.
לא. לא. אז... אתה יודע, זה כזה... זה מעניין שהגענו לזה, כי אני חושב שבסופו של דבר זה החיבור לרוח, לרוחניות, לאמונה, ואז לשים כוונות הזה, אתה יכול לשים את זה על כל דבר. וברגע שמתחיל להסתכל ככה על קשרים חברים, על מערכות יחסים זוגיות, על אפילו העבודה שלך, על כסף, על איך אתה מתעסק עם חומר וצריכה, ברגע שהכל מקבל ממד רוחני, אז אנחנו ממש חוויית חיים יכולה להשתפר לדעתי. אנחנו באנו לעולם הזה... מתייחסים לעצמנו כצרכנים, ופחות כיוצרים של חוויות שהן יותר מחוברות למהות שלנו.
כן.
בא לי לשאול אותך אם אולי מה הדבר הכי מעניין, הכי מיוחד, או הכי לא שגרתי שראית בעולם של הפסיכדליה, אולי באיזשהו משהו התנסית בו, אולי במחקר שלך, אבל או, מה שראית, איזושהי חוויה שאתה אומר, וואו, זה אנשים צריכים לדעת עליה.
תראה, אני ראיתי הרבה טרנספורמציות שאנשים עוברים, ואני ראיתי את הטרנספורמציות שאני עברתי, בעיקר הפטריות, אבל עולם הפסיכדליה שינה את המסלול חיים שלי. אתה יודע, תמיד אני מסתכל קודם כל דרך הפרספקטיבה האישית, ולצד טרנספורמציות שאני רואה עם אנשים אחרים, אני יכול לדווח על מה זה עשה לי. אני הייתי במסלול אחר לגמרי בתחילת לימודי הרפואה שלי. חשבתי על לעסוק במחקר, במדעי המוח, וחשבתי אחר כך להתעסק בכירורגיה. העיסוק בפסיכדליה שינה את מסלול החיים שלי גם דרך ההסכמה לפגוש אנשים שעומדים למות ולהיות איתם. וזה עורר בי את ההבנה של מה שאני רוצה לעשות בחיים, זה לגעת בנשמה של אנשים ולא רק בגוף שלהם. וזה הסיט את הכיווני עניין והתמחות שלי מכירורגיה וקרדיולוגיה לפסיכיאטריה. פסיכיאטריה ופסיכותרפיה ומשם להתנסויות ולטיפול פסיכדלי ולעניין שלי היום במחקר פסיכדלי. אני הייתי הרבה יותר קשוח פעם.
אז עכשיו, בעצם אתה אומר שאתה, בזה שצרחת, מה, על בסיס קבוע, אתה מדבר על מייקרודוסינג,
לא,
אתה מדבר
לא,
על...
לא, אני מדבר על התנסויות לא מעטות שעשיתי בפסיכדליה, לא מייקרודוזינג. גם ניסיתי את זה, אבל זה לא על זה אני מדבר.
שהיית, אתה עם עצמך, אתה ב...
בעיקר עם אנשים שהחזיקו את הדבר הזה בשבילי, ולאחר מכן, גם באופנים אחרים, אבל היה לי מורה ש... מחוץ לארץ, שהייתי פוגש אותו, ויש גם מקומות חוקיים שאפשר להתנסות בחומרים האלה, נגיד בהולנד.
ולגבי מייקרודוסינג, יש לך איזה מילה לגבי זה?
מייקרודוסינג זה מעניין, כן, אנחנו עכשיו הצענו מחקר בבאר שבע על לתת לאנשים מייקרודוסינג של פטריות בשביל דיכאון.
אוקיי.
יש עכשיו איזה בעיה רגולטורית עם כל ה... מאיפה אנחנו מקבלים את החומר עצמו. המחקר אושר, אבל יש לנו איזה בעיה בלהשיג את החומר. אז ברגע שנשיג את החומר, זה לא סתם להשיג חומר, כי אתה יכול לקנות פה בתל אביב כמה חומר שאתה רוצה.
אוקיי.
העניין הוא להשיג חומר שיאושר על ידי משרד הבריאות לצריכה חוקית מסודרת במחקר. אז יש לנו, אנחנו בקשר עם כמה חברות שאמורות לעשות את זה, ברגע שהסוגיה הזאת ייפטר ומשרד הבריאות יאשר את החומר שנוכל לעבוד איתו, נוכל להתחיל את המחקר הזה, ולהגיע למסקנות יותר ברורות לגבי מייקרודוזינג. באופן מפתיע, למרות שיש המון המון אנשים בארצות הברית שמשתמשים במייקרודוזינג, הדאטה על זה מאוד מאוד דל. והמחקר הוא נע בין אנשים שיגידו שיש לזה פלצבו אפקט, לבין כאלה שיגידו זה הדבר הכי נפלא בעולם. המחקר שמגבה את זה הוא מאוד מאוד דליל.
תגיד, ברמה ה... ביולוגית, קוגניטיבית, מה רואים, האם חקרו את זה, מה רואים שקורה במוח בזמן שצורך?
בוודאי, יש עולם שלם של מחקר שמתעסק בהדמיות של FMRI תחת השפעה.
אוקיי, אז מה רואים שם?
רואים בעיקר, האפקט שרואים כמעט בכל הסייקדליקס, זה שיש ירידה בפעילות של מרכז שנקרא DMN, ה-Default Mode Network.
אוקיי.
שהוא מרכז שכשהוא פעיל, הוא נותן, אם נגיד זאת שפה פשוטה, הוא המרכז שאחראי על התחושת העצמיות שלנו.
אוקיי.
ומה קורה, קוראים לו default mode network, כי כשאתה עושה הדמיה ואתה לא נותן לאנשים משימה, אז המרכז הזה מתחיל לפעול. ומה קורה כשאין לנו משימה, אנחנו מתחילים לחפור על עצמנו. והחפירות האלה הן, נגיד, מאפיינות חשיבה דיכאונית, הן יוצרות את העצמי. אתה רוצה לחשוב את זה בשפה של זן.
אוקיי.
עצמי הוא הרי פבריקציה, אנחנו כל הזמן יוצרים אותו מרגע לרגע. והחומרים הפסיכדליים הם גורמים לירידה בפעילות של אותו מוקד שנקרא ה-DMN, ואז אנשים חווים חוויות כמו שתיארת של יוניטי, של אחדות, של התמוססות של העצמי, שזה החוויה הכי שכיחה בתוך סייקדליקס קלאסיים.
בעצם הסלף מפסיק לפגוע בי, כלומר האישיות שלי ששופטת את החיים או את עצמי מפסיקה לעבוד וכאילו נהיה אחד.
יש, כן.
וואו.
זה בקצה של זה.
אוקיי.
ואת זה ממש אפשר לראות בהדמיות מוחיות, שזה מדהים לחבר, נגיד, בהתנסות הפסיכדליות של שנות ה-60-70, עוד לא היה את הטכנולוגיה הזאת. אז זה היה יותר מחקרים תיאורים התנסותיים. Mm-hmm. וממש אפשר לראות את הפעילויות במוח, ואפשר לראות גם עלייה במה שנקרא פלסטיסיטי, שזה היכולת של המוח לגמישות, וגם קונקטיביטי, שזה חיבוריות. כן? אתה רואה, תחת השפעה פסיכדלית, הרבה יותר חלקים במוח מדברים עם הרבה יותר חלקים אחרים.
פואר, זה מדהים.
שזה, אם אתה חושב על זה, מה זה בעצם למידה? למידה זה היכולת ליצור קשרים חדשים בין חלקים שלא היה בהם קשרים קודם. אז זה חלק מההסברים הנוירופיזיולוגיים שיש לאפקטים שרואים בסייקדליקס.
זה מעניין, כי בסופו של דבר, כדי לייצר שינוי, אני צריך ללמוד משהו חדש. תמיד, כן? אז אתה תלמד רפואה, זה משנה אותך, ואתה... ברגע שאתה לומד משהו, אז בעצם בחוויה כזאת של צריכת, נקרא לזה איזשהו פטריות או כל דבר אחר כזה, אז המוח שלי לומד מחדש, ואז אני יוצא מזה בן אדם חדש.
כן.
מטורף. זה באמת מטורף. מעניין, עשית לי חשק עכשיו לרצות לעשות עוד. כי, לא, כי באמת זה, א', לשמוע מה זה עשה עבורך ומה זה עושה עבור כל כך הרבה אנשים, באמת לתת למוח שלנו איזושהי עזרה
נוספת. אז אני אגיד עוד איזה משהו שאני חושב שהוא חשוב. אני חושב שלפחות חשוב כמו החוויה עצמה, זה להשקיע זמן ואנרגיה באינטגרציה. כי אפשר לצבור עוד ועוד ועוד חוויות, אבל אם הן לא מעובדות, אז הן נשארות כמו כל מיני דברים טובים שמפוזרים שם, אבל לא אוספים אותם, וזה לא נכנס לתוך האני.
על איזה סוג של אינטגרציה אתה מדבר?
אינטגרציה, נגיד, בשיח עם מישהו שיודע לאסוף חוויות כאלה, בטיפול, אפשר לעשות את זה גם לבד, אבל להשקיע זמן בלקחת את ההתנסויות האלה, ולחשוב מה המשמעות של זה בשבילי, מה זה אומר, ואיך אני הופך את זה לפרקטיס בחיים שלי. כן, כי אתה רואה, הרבה אנשים עוברים חוויות פסיכדליות, אומרים, וואו, זה היה מדהים. אחת החוויות הגדולות בחיים שלי, כן? ומה אתה עושה עם זה? או מה למדת מזה? אם אתה לא מתעקש על השלב של להפוך את זה למחויבות ולפרקטיס ולגדילה ולהבין מה למדת מזה ולהתחייב להיות עם זה, זה מתפייד, זה מתמוסס ונעלם.
מדהים. אני מאוד מתחבר, ואני גם חושב שאינטגרציה זה... אולי דבר שבן אדם צריך לעשות אפילו כל יום,
כן.
על החיים שלו, שזה בעצם סוג של מדיטציה. אבל אתה יודע, אני חושב שאחד מהדברים הכי מדהימים זה לסיים יום, או בראש שלך או בכתב, לראות מה קרה היום.
כן, אז מחויבות, זה עבודה.
אין ספק. בארוחת חג ביום שישי, הלכתי עם אבא שלי לאכול, רק אני והוא. ואיכשהו קרה שם, שנפלה לי תובנה באותו יום. הרי אתה יודע, אתה לא יודע, אבל אני ואבא שלי לא יצורים הכי קרובים, או אין לנו באחד השיחות הכי עמוקות, כי אבא שלי מבוגר, הוא בתקופה אחרת, ואני בן אדם אחר, ובדרך כלל, אתה יודע, מדברים עליהם, מה קורה עם אח שלך, מה קורה עם אמא שלך, מה קורה עם כסף, מה קורה עם זה, ובאותו ערב נזכרתי שאני יודע לראיין אנשים. אז אמרתי, למה שאני לא יראיין את אבא שלי כמו שאני מראיין אנשים? ויצאו ממני שאלות כמו, האם אתה מתחרט על משהו בחיים שלך, האם אתה עושה משהו אחרת? אתה יודע, אם אתה מביא יותר ילדים, פחות ילדים, מה לשאלות כאלה? ולמדתי עליו דברים מרתקים. אחד הדברים הכי יפים שהוא אמר לי, זה אם הייתי יכול לחזור אחורה בזמן, הייתי לוקח יותר סיכונים. וחזרתי הביתה, והתחלתי לכתוב את כל מה שלמדתי מאבא שלי באותו ערב.
יופי.
כן, כי זאת האינטגרציה הזאת, יכולתי ללכת לישון ולשכוח מזה לחלוטין, אבל אני חושב שאינטגרציה זה כלי עוצמתי, ואני שמח שהזכרת את זה.
כן. זה יפה, שיר כזה של פבלו נרודה, לפי דעתי. שאומר, אם הייתי יכול לחיות את חיי מחדש, הייתי אוכל פחות שועית ויותר גלידה, הייתי לוקח יותר סיכונים כזה.
גדול. איזה יופי. היה לי ממש תענוג להכיר אותך ולשוחח איתך.
תודה רבה.
ותודה שהנגשת את החוכמה ואת הניסיון החיים שלך איתנו.
תודה שהזמנת אותי.
באהבה גדולה. זהו להם אהובים, כיף שנשארתם עד סוף הפרק, מקווה שמצאתם ערך בשיחה שלי עם עודד, כרגיל להגיד שאם כן, אנא מכם תחלקו את הפרק הזה, גם אם זה עם בן אדם אחד, כדי שנוכל להביא יותר רפואה, חופש וריבונות לתוך העולם הזה, שיהיה שבוע נהדר ולהתראות בשבוע הבא.